say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, כ"ה בתמוז תש"פ, ערב שבת קודש, פרשות מטות מסי, חזק חזק ונתחזק, ושבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לטובה, לישועה ולנחמה. מסכת שבת, דפים קוף למד ג' קוף למד ד'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, והתדרים בהם מגיע דבר השם אל בתיכם להניח ברכה הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה, בשעת ברכת החודש, כותב כף החיים בשם תיקון יששכר וכנסת הגדולה, שהמכריזים את ראש חודש אב בשבת מברכים, אומרים, יהפכהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה, במקום יחדשהו. ושמעתי שבדברי שלום מנהגי בית אל כתב, שאומרים כרגיל. העיקר שבעזרת השם זה יהיה לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לחיים טובים ולשלום. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, מוקדש היום הזה לעילוי נשמתו של דודינו, אחי אבינו מורינו, רבי מוישי יוסף, בן הרב רב חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, מילצקי. שימש כאב בית דין בבית הדין בירושלים, גדול בתורה וגאון במידות, איש צדיק של תורת חסד בגופו ובנשמתו. ספר תורה חי, של מידות, מצוות ומעשים טובים, בכל שעות היממה, לא יקדמו אדם שלום, כקטן כגדול. אנחנו נלמד היום בעזרת השם ובישועתו בדף היומי, שאבא שאול אומר, וענווהו, אני והוא. כלומר, הווה דומה לו וידבק בדרכיו. מהו חנון ורחום? אף אתה היה חנון ורחום. כזה היה דודינו הצדיק, רב מוישי יוסף, מידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא הלכה למעשה. חבל על דאבדין ולא משתכחין. זכותו תגן על משפחתו, על עומדי הדף היומי, על כל בית ישראל. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. לעילוי נשמתו היום הזה, יום היורצייט, חפי בתמוז, תלמוד תורתנו. לעילוי נשמת רב מוישי יוסף בן רב חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מהתורה שבכתב. היום הזה מצווה קי"ז מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, שלא להקריב שעור או דבש. שורשי מצווה זו נעלמים מאוד למצוא אפילו רמז קטון מהם. ואולם, מפני שכבר הודעתי בפתיחת חיבורי שכוונתי באילו הטעמים שאני כותב, להרגיל הנערים להטעים להם בתחילת בועם לשמוע דברי ספר, כי יש לדברי תורה טעמים ותועלת, יקבלום, על דרך ההרגל שלהם וכפי חולשת שכלם, ואל יהיו להם המצוות בתחילה כדברי הספר החתום, פן יבעטו בהם מתוך כך בנערותם, ויניחום לעולם וילכו בהבל. על כן אכתוב בהם כל אשר יעלה בתחילת המחשבה, ואל יתפוס עליי תופס בשום דבר, אחרי ידע הכוונה. ואומר ענייני הקורבן כולם לעורר מחשבות המקריב, ולפי המעשה הוא ייקח דמיונותיו בנפשו, הכל כאשר כתבנו כבר במצווה צדי ה' ובמצווה קופטת זין, ועל כן בארחיק החמץ שהוא נעשה בשהייה גדולה מקורבנו ייקח דמיון לקנות מידת הזריזות והקלות מהמהירות במעשה השם ברוך הוא. כמו שאמרו זיכרונם לברכה במסכת אבות, הווה קל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אבינו שבשמיים. ונתחייב העניין במנחת היחידים יותר ממנחת ציבור, לפי שהייאוש והעצלה נמצא תמיד ביחיד יותר. כי הרבים יזירו זה את זה, ולכן לא תקפיד התורה על זה במנחת הציבור הבא מזמן לזמן, כגון שתי הלחם של עצרת. אבל בלחם הפנים, אף על פי שהוא נקרא גם כן מנחת ציבור, מחמת שהיא מנחת תמידית בכל שבת ושבת, תקפיד התורה הבא ונצטבינו גם כן בה שתהיה מצה. ובעניין הרחקת הדבש, נאמר אל הילדים רכים כדי לייסרם, שהוא סיבה לדמיון, שימעט האדם מלרדוף אחר המאכלים המתוקים לחיקו, כמנהג הזוללים והסובים, אם משכו לעולם אחר מתוק ולא ייתן ליבו, כי אם אל המאכלים המועילים לגופו וצריכים למחייתו ושומרים על בריאות איבריו. ולזה ראוי לכל בעל שכל לכוון במזונו ושתייתו לו לכוונת הנעת מישוש הגרון, ולו חכמו בני האדם ישכילו זאת, כי כל עניין חוש המישוש חרפה היא להם. כל שכן שאין ראוי להם לכוון אליו וליהנות בו, רק הצריך אל הטבע בהכרח. ומאנשי החוכמה כתבו חוש המישוש שחרפה לנו. ועוד שמעתי טעם באיסור שאור ודבש, לפי שהשאור מגביה עצמו וכן הדבש מעלה רתיחתו הרבה. ולכן התרחקו לרמוז כי תואבת השם כל גבלה. ועוד ראיתי בפירוש הרמב"ן זיכרונו לברכה, שכתב כן וזה לשונו, בעבור שהקורבנות לרצון לה השם יתברך, לא יובו מן הדברים המתוקים לגמרי כמו הדבש, רק מן המזוגים. כאשר אמרו זיכרונם לברכה, בבראשית רבה, בבריאת העולם שיתף מידת הרחמים במידת הדין וברעו. עד כאן לשון הרמב"ן. זוהי מצווה קי"ז מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעי, לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה בסייעתא דשמיא. שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קל"ב במסכת שבת. אתמול בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע לא ניתן ללמוד ממילה לשאר מצוות שמכשיריהם דוחים את השבת? והתשובה היא, משום שעל ברית מילה נחרטו י"ג בריתות, ואפשר שמשום כך מכשירי הדוחים את השבת, כי היא חמורה יותר. שאלה שנייה, מניין שפיקוח נפש דוחה שבת? והתשובה, קל וחומר ממילה שהיא רק באחד מאיבריו של אדם ודוחה את השבת. שאלה שלישית, מניין שקורבנו של אונן פסול? אומר רש"י, נאמר אצל כהן גדול, לאביו ולאמו לא יטמאו, מן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו. משמע, אם מתו קרוביו ואינו מחלל, מדובר על הכהן הגדול, אבל שאר כהנים שמתו קרוביהם ומוננים, אם הקריבו חיללו את עבודתם. שאלה רביעית, אילו קורבנות דוחים את השבת? אומר רש"י, קורבנות ציבור שזמנם קבוע. שאלה חמישית, איזה איסור יש בקציצת בהרת? והתשובה, ישמר לך בנגע הצרת. והשאלה האחרונה, על דף קל"ב, מדוע אין קוצצים את הצרת כדי לעשות את עבודת בית המקדש? הרי עשה דוחה לא תעשה. והתשובה, משום שעליו לא נעשה באותו זמן שמקיים את המצוות עשה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קל"ב במסכת שבת. ורגע לפני שנגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים קל"ג וקל"ד במסכת שבת, כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו עם שיחתו של הגאון רבי רחמיאל קרם, הלקוחה מספרו המופלא ותלמודו בידו, על פרשת השבוע, פרשת מטות. שתי הפרשיות קוראים אנו מטות מסעי, וצועקים חזק חזק ונתחזק לעזרת השם ובישועתו. והנה הם הדברים. הרבה מסופר באגדות חז"ל פעליו של רבי עקיבא. רבי עקיבא מגדולי התנאים, אשר משה רבינו ביקש כי תורה תינתן על ידו, הינו לדידינו דמות ענקים סתומה וחתומה באלף ואחת חותמות. גם המסופר עליו בגמרא ובמדרשים אינו אלא גילוי טפח שאין בו כדי לדעת את סודו של אותו קדוש עליון, אשר ככלות הכל נשאר מכוסה טפחיים. מסתבר שאפילו ביותו עם הארץ נקרו בו כוחות נפש מיוחדים, שאם לא כן אין להבין את צעדה של רחל אשר נישאה לו מרצונה החופשי, אך מיד לאחר נישואיה שלחה אותו ללמוד תורה וגזרה על עצמה חיי בדידות וצער משך קרוב לחצי יובל שנים. משמע איפה כי ראתה בו את אשר לא ראו אחרים. בדורו של שמד, בתקופת המרד הגדול, חי רבי עקיבא. די בלימוד סופו המחריד כדי להבין את הרקע של אותה תקופה. הוא ניסה לביתו של קל בסבוע, אחד מאלי העון של ירושלים, אבל בשרו נמכר במקולין לאחר מותו. הייתה זו תקופה קצרה לאחר חורבן הבית השני. העם שזה עתה יצא לגלות רומא, טרם עיכל את אסונו הגדול. לבטח נתפס החורבן כמשהו זמני, בדומה לחורבן הבית הראשון אשר הסתיים בבניינו של הבית השני לאחר 70 שנים. מסתבר שאף אחד לא שיער כי תהיה זו גלות בת 2000. חלק גדול מהמסופר על רבי עקיבא מעוגן יפה בתקופתו. עדי התקופה ניכרים בסיפורים המסופרים עליו, ומתוכם עולה ריח נורא. ריח השריפה שקילתה את שארית היישוב היהודי שבארץ ישראל לאחר החורבן. אבל מתוכם עולה גם דמות הענקים של רבי עקיבא. כך מספרת הגמרא במסכת מכות בדף כ"ד. כבר היה רבן גמליאל ורב לזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך, ושמעו כל המונה של רומי בריחוק 120 מיל, והתחילו בוכין, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו, בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. ומה לעוברי רצונו כך? לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. התנאים לא יכלו לשאת את הצלחתו האף הרעית של הרשע, והם פרצו בבכי. אבל רבי עקיבא שחק. ולמה? אומר רבי עקיבא, קשה לנו לתאר את השכר השמור לעתיד לבוא. אבל כאשר אנחנו רואים את שלוות הרשעים בעולם הזה, אנחנו מבינים את המעט שבמעט מפשר חיי השלווה לאלמה דעתי. כמי שבא לומר דווקא עכשיו, לאחר שנוכחנו עד כמה בידו של הקדוש ברוך הוא להיטיב עם ברואיו, קל לנו יותר לצייר מול עינינו את חיי העושר שבעולם הבא. ושוב מתארת הגמרא במסכת מכות, פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קרו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת ועכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. לכתיב העידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן וצחריהו בן יברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? והרי אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. ובאוריה כתוב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. ובזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנים ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. ובלשון הזה אמרו לו, עקיבא, נחמתנו. עקיבא, נחמתנו. כאן התנאים לא בוכים בשביל מה שנראה כרשע וטוב לו. הם בוכים מפני תחושת החורבן הקשה. מה איפה פשר הנהגתו של רבי עקיבא השוחק? ובכלל, מדוע היה ירא שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה אם פקפק חלילה בהתקיימותם של דברי השם? אלא אומרים בעלי המוסר, התורה מצווה וידעת היום והשבות האלה לבביך. תחילה עלינו לדעת כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד. לזכור כי עין רואה אוזן שומעת וכל מעשינו בספר נכתבים, לדעת כי יש דין ויש דיין. כי הקדוש ברוך הוא גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו, אבל אין די בזה. הידיעה הזו אינה תמיד פעילה. לעתים היא ידיעה רדומה, משהו שאינו בא לכלל שימוש בעת מבחן. לכן, אין די בוידעת היום. התורה דורשת גם והשבות האלה לבביך להפנים את הידיעה, לחיות אותה ולחיות לאורה. שתהיה זו ידיעה פעילה. ההבדל בין השניים דומה להבדל שבין מי ששמע כמת שכינו רחמנא ליצלן לבין מי ששמע כמת ידידו הטוב ביותר לא עלינו. במקרה הראשון הוא יודע כי שכינו הלך לעולמו, אבל הוא לא נושא תבלו עמו. הוא תמיד יזכור את שכינו, אבל ידיעתו אינה משנה את מהלך חייו, מפני שלא היה לו כל קשר עם שכינו. הוא יודע את האבילות שמאחורי הדלת שממול, אבל הוא לא חי את האבילות הזו. אולי הוא חי זאת יום יומיים, אבל לא יותר. שונה אבילותו של מי שאיבד את חברו הקרוב. הוא לא רק יודע כי חברו יסתלק, הוא גם נושא עמו את תחושת הכאב המלווה אותו למשך זמן רב. הראשון יודע, ואילו לפני השני עומדת כל רגע תמונת דמותו של החבר שיסתלק. זהו ההבדל בין מי שרק יודע כי השם הוא האלוקים, וכי יש שכר ועונש, לבין מי שהשיב אל לבבו את הידיעה הזו. כי השני, זה הסם אל לבבו, רואה גיהנום פתוחה מתחתיו ולא במהרה הוא חוטא. היו בעלי המוסר אומרים כי המרחק בין וידעת היום לבין והשיבות האלה לבביך גדול מהמרחק שבין שמיים וארץ. כי הראשון אינו אלא מלומד ואילו השני נחשב כי ירא שמיים. רבי עקיבא שחק כאשר שמע את כל המונה של רומי, הוא לא בכה אף לרגע. מפני שלא רק האמין בשכר ועונש, הוא חש בעיני שכלו את מידת שכר ועונש. ולכן שאלת הרשע וטוב לו לא הציקה לו כלל, שכן הוא חי בעולמות אחרים, עולמות שבהם אין נענש הרשע לאלתר. ולכן טובת הרשע שבעולם הזה לא העלתה כלל שאלה לדידו. ולכן גם לא אמר לחבריו אשר שאלו אותו על שחוקו, למרות זאת אני מצחק. הוא אמר, לכך אני מצחק. כי הוא לא התגבר על תחושתו של מי ששואל מדוע רשע וטוב לו. הוא הבין מלכתחילה, לאחר שראה בעיני רוחו את גן עדן והגיהנום, כי אכן כך חייב להיות. אי אפשר שיהיה אחרת. כלומר, מראה כל המונה של רומי לא היה לדידו משהו בלתי מוסדר. בעולמו של הקדוש ברוך הוא, משהו הכואב והדורש התמודדות. עד הרבה, משהו מסודר ביותר, חלק מפאזל מתוך מערכת הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא. משהו המשתלב יפה בסדר הנהגתה של הבריאה. זהו גם פשר שחוקו השני של רבי עקיבא כאשר ראה יחד עם חבריו את השועל היוצא מבית קודשי הקודשים. יציאת השועל מבית קודש הקודשים מבטאת את עומק שיממונו של החורבן אשר ממנו תצמח הגאולה. מדי שנה חוזרים ימי האבילות המתחילים עם צום 17 בתמוז, לאחריו באים שלושת השבועות על דיני האבילות שבהם, ואת אבלינו אנחנו מבטאים בהדרגה ההולכת ועולה. לא עורכים נישואין בשלושת השבועות, לאחר מכן באים תשעת הימים, עולים ברמת האבילות, נמנעים מאכילת בשר, משתיית יין ומאוד, ובשבוע שחל בו תשעה באב מחמירים עוד יותר. כך ממשיכה האבילות עד לסעודה המפסקת ועד לליל תשעה באב. והנה דווקא כאן, בעיצומו של יום, חל מפנה לגמרי לא צפוי. הגיע חצות היום ואנחנו קמים מהקרקע, גם מניחים תפילין, ובקהילות של מספר מעידות המזרח גם הנהיגו מספר מנהגים שונים שביטו האמונה בגאולה ובנחמה. וכאן אנחנו שואלים, אז זהו הרגע המתאים דווקא עכשיו, כאשר האבילות מגיעה לסיעה? להוריד מעט את רף האבילות החמורה? מה עוד שבשעה זו שעת אחר הצהריים של תשעה באב הוצת בית המקדש באש? זוהי נקודת החורבן הקשה ביותר. אלא שידוע המשל על אותו צייר שצייר את ציור חייו על פסגת אר, וכשסיים צעד לאחוריו כדי להתרשם ולהתפעל מהציור שלו, והוא לא שם לב שמאחוריו תאום. חברו שניסה להסיט את תשומת ליבו לסכנה ולא הצליח, לקח סכין וקרא את יריית הבד עליה הציור המופלא. מי עשה את זה? זעק הצייר. תסתובב אחורנית, אומר לו הידיד. תסתובב אבל לאט. מראה התאום הפעורה מאחוריו, אמרו לו הכל. הוא הבין כי חייו ניתנו לו במתנה. לפעמים תובע ההיגיון שבירה, רק צעד דרסטי כשבירה וכערס יוכל ליצור זעזוע ולעצור את החורבן. אילו לא היה משה רבינו שובר את הלוחות, לא היה עם מבין את חומרת המעשה שעשה, עד כמה עלובה, קלה שזינתה תחת חופתה. אפשר שמשה רבינו היה מטיף מוסר וגם מארגן הצרות של התעוררות, אבל לעולם לא היה מגיע לאפקט המזעזע והמחריד כמו שבירת הלוחות. שבירת הלוחות לא באה אלא כדי לזעזע. שהרי אם לא כן, אין להבין מדוע שבר משה את הלוחות דווקא כאשר קרב אל המחנה וראה את המחולות. על עבודת העגל הוא כבר ידע בהר סיני. מדוע אם כן לא שבר את הלוחות עד שקרב אל המחנה? על כוחך שמלכתחילה נטל אותם עמו כדי לשבר אותם לעיני ישראל כדי להחריד ולזעזע. הקדוש ברוך הוא מסכים עמו, יישר כוחך ששיברת. מבחינה זו פעל חורבן בית המקדש את אשר פעלה שבירתן של הלוחות. בית המקדש כמו הלוחות נחרב ונשרף. אך למי שלמענו נבנה המקדש, לעם ישראל, הוא נשאר חי וקיים. אילו לא היה נשרף בית המקדש, היה העם היהודי ממשיך בנפלתו הרוחנית עד שלא היה ניכר בו כל סממן יהודי. כעת, כאשר הרבי עקיבא לאיזה שפל הביא החורבן, כאשר חש את עוצמת החורבן אשר בא לידי ביטוי ביות קודש הקודשים, מעון לתנים ושואלים, הבין כי הגיעה העת להתעלותו של העם, וכי עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. כי גם בזאת חי רבי עקיבא את העתיד בדרך ראיית ההווה. האם תמיד היה רבי עקיבא שוחק? התשובה היא שלילית. תנו רבנן, שנו חכמים, ברייתא מופיעה במסכת נזיר בדף כ"ג. אישה אפרם והשם יסלח לה. במה הכתוב מדבר? באישה שאפר לבעלה את נדרה, והיא לא ידעה שהיא צריכה כפרה וסליחה. כשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה היה בוכה. ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טל את האום כפרה וסליחה? המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה. רבי עקיבא למד את פרשתנו, פרשת מטות, שבה נאמר כי גם אישה שאכלה ממאכל שנדרה ממנו ענה, כאשר היא לא יודעת כי בעלה הפרת נדרה, גם היא טעונה כפרה וסליחה, שכן אף שבסופו של דבר לא אכלה מאכל אסור, שהרי נדרה הופר, אבל את האכילה לופתה מחשבת חטא, שהרי היא כשלעצמה לא ידע מה הפרת הנדר, וממילא לא ידע שאכילתה מותרת. מילים אלו גרמו התרגשות עזה לרבי עקיבא, אשר למד מכאן עד כמה מידת הדין מתוחה ועד כמה עתיד אדם לתת את הדין על כל מעשיו. התרגשותו געתה עד שפרץ בבכי ודרש את אותו קל וחומר. מה קרה לו לרבי עקיבא שתמיד צוחק גם כאשר אחרים בוכים? התשובה לשאלה הזו מתבקשת מאליה. רבי עקיבא לא רק האמין בעולם הבא ובשכר ועונש, הוא ראה וחש אותם, וממילא לא היה בעולמו כל משקל להווה הרגעי, שכן כל מחשבותיו היו נתונות לעתיד הנצחי. נמצא איפה כי דווקא אותה יראה אילאית שהביאה אותו לשחוק, אשר שמע מרחוק את כל המונה של רומי, אותן מצלות שעוררו בליבו את זכר השכר הגדול השמור לצדיקים, היא אשר הביאה אותו לבכי, כאשר למד בפסוק חומרתו של חטא, פסוק אשר עורר אותו לזכר העונש הנורא השמור לרשעים. הבכי שלו, כמו השחוק שלו, היה אל מול פני העתיד. כי רבי עקיבא זכר בכל רגע של שנות הסובה, את שנות הרעב הממשמשות ובאות. ובעצם, זו כל חובת האדם בעולמו. שיחתו המופלאה של הגאון רבי רחמי אל קרם שליטה, לערב שבת קודש, פרשות מטות מסי, חזק חזק ונתחזק. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש. פרשות מטות מסי, עיקר וטורף העניין, ותלמוד תורתנו בדפים קוף למד ג' וקוף למד ד' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעת הדשמיא ענקית, בדף קוף למד ג' עמוד א', בשורה הרביעית מתחילת הדף, בנקודותיים ומן המילים, אמר מר, בשר, אף על פי שיש שם בארת אימול, דברי רבי יושיע. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אתמול בדפינו היומי למדנו, מחלוקת בין רבא ורב ספרה, אם ניתן ללמוד שברית מילה דוחה צרעת, דהיינו כשיש נגע על האורלה וניתן להסיר אותו על ידי הברית מילה, האם ניתן ללמוד זאת מקל וחומר כשיטת רבא, או שצריך איתור לכך בפסוק כשיטת רב ספרה? ואמרה הגמרא שכבר נחלקו תנאים במחלוקת הזו. דתניה שנינו בברייתא בפרשת מילה נאמר עם מול בשר אורלתו, למדים מהמילה בשר המיותרת, ולמה המילה בשר מיותרת שהרי יכול היה כתוב לכתוב עם מול אורלתו, אז המילה המיותרת מלמדת שאף על פי שיש שם בהרת, עם מול, דברי רבי יושיע, ולדעתו אין ללמוד שמילה בזמנה דוחה צרעת מקל וחומר, ומהו הקל וחומר? אם היא דוחה שבת החמורה, דהיינו שמקיימים את מצוות הברית מילה בשבת, כשחל יום שמיני ללידתו של התינוק, אז אם ברית מילה דוחה שבת חמורה, כל שכן שברית מילה דוחה צרעת קלה. סובר רבי יושיע שלא ניתן ללמוד מהקל וחומר הזה, ולכן הוא לומד זאת שברית מילה דוחה צרעת מהאיתור בפסוק, ובעצם כמו דעת האמורה רב ספרה. ואילו רבי יונתן אומר, אינו צריך פסוק ללמד שמילה בזמנה דוחה צרעת, לפי שהוא לומד זאת מקל וחומר. אם שבת החמורה מילה בזמנה דוחה את השבת, צרעת הקלה לא כל שכן שמילה דוחה אותה, וכסברת רב הליל. הנה לנו מחלוקת תנאים במחלוקת בין רב ספרה ורבה. ואלו שלומדים מקל וחומר מה הם עושים עם המילה המיותרת בשר, זה בא ללמד שגם מילה של תינוק בינוני, דהיינו תינוק קטן שלא בזמנו, שכבר עבר את השמונה ימים ללידתו, ועדיין לא הגיע לגדלות, לגיל 13, דוחה צרעת. אם יש נגע צרעת על האורלה, מלים את התינוק, למרות שעל ידי כך קוצצים את הבארת שהיא אסורה, אבל מצוות ברית מילה דוחה זאת. דנה הגמרא עכשיו בדברי הברייתא, שהביאה את מחלוקת רבי יושיע ורבי יונתן. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר החכם, נאמר בפסוק בשר, וזו מילה מיותרת, אז אף על פי שיש שם בארת אימול, אלו עם דברי רבי יושיע, מקשה הגמרא, למה לקרא? מדוע צריך פסוק על כך? הרי קציצת הנגע, דבר שאין מתכוונו, שהרי עמל מתכוון לחיתוך האורלה ולא לקציצת הנגע, ודבר שאינו מתכוון, מותר. ותרץ את הגמרא, אמר רבי, לא נצריכה, לא צריך היה רבי יושיע את הלימוד אלא לשיטת רבי יהודה. דאמר דבר שאין מתכוון אסור, אבל לרבי שמעון הסובר שדבר שאין מתכוון מותר, אכן אין צורך בפסוק. תירוץ נוסף, רבא אמר אפילו תימה, גם אם תאמר שרבי יושיע יצריך לימוד גם לשיטת רבי שמעון, אין להקשות שדבר שאינו מתכוון מותר. לפי שמודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, אדם שאומר הרי אני חותך ראשה של הבהמה ואין כוונתי שתמות, פשוט הדבר שזה אסור, שמאחר שהמלאכה ודאי תעשה, הרי זה כמתכוון גמור. כך מפרש רשי במסכת סוכה בדף למד ג' עמוד ב', ורבינו חננל לאיל בדף קוף למד ב' עמוד ב' פרש, כגון החותך ראשו של אדם ואומר שאין כוונתו לעמיתו, אלא להוציא את ממונו. במקרה כזה, גם רבי שמעון מודה שהוא חייב, וכן במילה במקום צרת, ודאי שהצרת תיקצץ, ואף שאינו מתכוון לכך זה אסור. לכן צריך לימוד מיוחד להתיר את ברית המילה במקום צרת. מקשה הגמרא וכי אביי שאמר שיש צורך בלימוד רק לדעת רבי יהודה, לית ליהי סברה, הוא לא סובר את הסברה, שגם אם הוא אינו מתכוון אבל מדובר בפסיק רישא, זה אסור גם לדברי רבי שמעון? ואביי ורב אדמרי תרוויו אמרו שניהם מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, שאף שאינו מתכוון אסור. תרץ את הגמרא בתר דשאם אמירה והסברה. לאחר שאביי באמת שמע את הסברה הזו מרבה, אז נתן דעתו עליה והוא קיבל אותה. איקדמת נילה להד אביי ורבה, יש השונים את דברי אביי ורבה, על העניין דלהלן. נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק ח', ישמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות. דרשו חכמים לעשות, עושה אתה בסיב שעל גבי רגלו, כלומר, אם יש לו נגע ברגל, אינו צריך להימנע מלהדק את רצועת הנעל העשויה מסיב אל הרגל, ובמות שעל גבי כתיפו, וכן כשיש לו נגע בכתיפו, אינו צריך להימנע מליסה מסע על מקום הנגע, למרות שעל ידי פעולות אלו הנגע יתחכך ויוסר. ואם עברה הצרעת, עברה, ואין חשש איסור בזה. מקשה הגמרא, אבל למה לקרא? דבר שאין מתכוונו. למה צריך פסוק מיוחד כדי להתיר את נסיעת המסע על הכתף במקום הנגע, ולקשור את הנעל חזק על גבי הרגל במקום הנגע? למה צריך לזה פסוק? הרי זה דבר שאינו מתכוון. הוא לא מתכוון להסרת הצרת על ידי עמות ועשי, ודבר שאינו מתכוון מותר. תרץ את הגמרא, אמר רבי, לא נצריכה אין צורך בלימוד הזה, אלא לשיטת רבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוון אסור. אבל באמת לרבי שמעון שאומר שדבר שאינו מתכוון מותר, אין צורך בפסוק. ואילו רבא אמר הסבר אחר, אפילו תימא גם אם נאמר שיש צורך בלימוד גם לרבי שמעון, הסיבה היא כי מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. כיוון שעל ידי הסיב ועל ידי המות שעל כתיפו ודאי יוסר הנגע, לולא הפסוק לעשות היה הדבר אסור. מקשה הגמרא וכי אביי לית ליהי סברה, וכי אביי לא סובר שאינו מתכוון כשמדובר בפסיק רישא זה אסור גם לפי רבי שמעון? ואביי ורב אדמרי תרוויו, הרי אביי בעצמו יחד עם רבא אמר, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, שגם אם הוא לא מתכוון, אבל היות והתוצאה היא תוצאה מוכרחת, גם רבי שמעון אומר שזה אסור. תרץ את הגמרא לבטר דשעמי, אחרי ששמע אביי מרבא את ההסבר הזה ואת הדין שרבי שמעון מחייב, גם בדבר שאינו מתכוון כשמדובר בפסיק רישה, סברה, נתן דעתו עליה והוא קיבל אותה. מקשה הגמרא, והבאי שסבר בתחילה עלי בדי רבי שמעון, לשיטת רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר אפילו בפסיק רישה, ולדעתו מותר למול. במקום שיש צרעת משום שהוא אינו מתכוון להסיר את הנגע, היי, המילה המיותרת בפסוק בשר שרבי יושיע למד ממנו שמילה דוחה צרעת, מה יעביד לי? מה ילמד ממנו רבי שמעון? מתרץ את הגמרא, אמר רב עמרם, הפסוק מדבר באומר לקוץ, בהרתו הוא מתכוון. מדובר פה ביהודי גדול, שהוא עדיין הרל, עדיין לא מעלו אותו, והוא אומר למוהל שימול אותו, ויקצוץ את בהרתו את הנגע שמצוי על העורלה, כדי להיטהר. מלמדנו הכתוב שדבר זה מותר. שואלת הגמרא, תנח תירוץ זה מי ישב מדוע נאמר בשר בערל גדול? אבל בערל קטן בן 8 ימים שגם בו כתוב בשר, מה יקלה מאמר, מה נלמד מפסוק זה? הרי קטן בן 8 ימים אינו יודע להתכוון לקוץ את הבהרת. בשבעה הגמרא אמר רב משרשיה, הפסוק מדבר באומר אבי הבן שמוזר שלא לקוץ נגע צרת בידיים בכוונה, לקוץ בהרת דבנו ודקה מכוון. האב עמל את בנו מתכוון בפירוש לקוץ את בהרתו כדי לתארו מתאומת צרת. מלמדנו הכתוב שדבר זה מותר, היות ומקיים מצוות מילה, הדבר מותר. מקשה הגמרא ואיכה אחר, אם יש שם אחר שיכול למול את בנו ולא אכפת לו מתארת התינוק, לאביד אחר, שימול אחר את הבן ובשעת המילה האב לא יעמוד שם, וכך לא יעקר עליו. כי כשהאב עומד ליד המועל, והאב מתכוון שבנו יתאר על ידי קציצת הבארת, גם אם המועל אינו מתכוון לתארו, הרי האב עובר בלאו, שמאחר ומצוות המילה מותרת על האב, המועל עושה את שליחותו של האב, אם הוא שלוחו על המילה, הוא גם שלוחו לקוץ את הבארת. ולכן, אין לאב לעמוד שם שלא יהיה כעושה בשליחותו. ואם כן, לא ניתן לומר שהפסוק דיבר באופן זה, וחוזרת הקושייה לשם מצריך את הפסוק, או את המילה המיותרת בשר בתינוק בן 8 ימים, כי לדעת רבי שמעון, אינו מתכוון מותר. ומישהו אחר שמל את התינוק שהוא אינו אביו, הוא לא מתכוון לתארו מן הצרת. ולמרות שזה פסיק רישה, מכל מקום הגמרא כאן עוסקת בסברת הבאי מלכתחילה, שרבי שמעון מתיר באינו מתכוון גם בפסיק רישה. דאמר שהרי אמר רבי שמעון בן לקיש, כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, הסותרים זה את זה, אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב, דהיינו גם לעשות את העשה, והוא לא יסתור את הלא תעשה, ואם לאו, אם הם מתנגשים אחד בשני, יבוא עשה ויתחל לא תעשה. וכאן אפשר לקיים את שניהם, אם אחר ימול אותו. תרץ את הגמרא, הפסוק מדבר בדלק האחר. אין אחר שיכול למולו, רק האבא שלו. ואם כן, לשיטת רבי שמעון בא הפסוק לחדש, שאב עמל את בנו, ומתכוון בפירוש לקוץ את בהרתו שנמצאת על העורלה, כדי לתארו מתאומת צרעת, למדנו הכתוב שהדבר מותר. דנה הגמרא במילה שלו בזמנה שאינה דוחה יום טוב. אמר רחם, נאמר בברייתא שהובא לאל יום טוב. מילה אינה דוחה אותו אלא בזמנה בלבד. רק אם התינוק מלאו לו 8 ימים ללידתו ביום טוב, אז עושים את הברית מילה ביום טוב. אבל ברית נדחה לא עושים ביום טוב. שואלת הגמרא, מינה אני מילי, מיני נלמד דין זה? אמר חיסקיה, וכן תנא דבי חיסקיה, שנו בבית מדרשו של חיסקיה את הברייתא הבאה. אמר קרא, נאמר בפסוק בעניין אכילת קורבן פסח בספר שמות פרק י"ב פסוק י', לא תותירו ממנו עד בוקר, כלומר שאסור להותיר מבשר הפסח לבוקר יום ט"ו בניסן. שאין תלמוד לומר, אין צורך לחזור ולכתוב, הנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. היה יכול לכתוב, הנותר ממנו באש תשרופו. מה תלמוד לומר, מה מלמדנו האיתור עד בוקר? אלא בא כתוב, ליתן לו בוקר שני נוסף לשריפתו. כלומר, המילים עד בוקר עוסקות בשריפת הפסח. וכך מתפרש הפסוק. לא תותירו מהפסח עד הבוקר הראשון שהוא תתוו בניסן. בוקר חג הפסח. ומה שנותר בבוקר זה, כיוון שהוא יום טוב, אסור לשורפו מיד. אלא יש להמתין עד הבוקר שאחריו, יום ט"ז בניסן, שהוא א' דחול המועד ואז לשורפו. וכשם שקורבן פסח, שזמנו בחול, בי"ד בניסן, בערב יום טוב, אין שריפת הנותר ממנו דוחה יום טוב, כך מילה שזמנה היום השמיני היה בחול, ולא נימול בזמנו ובא למולו ביום טוב, אין המילה דוחה יום טוב. מביאה הגמרא לימוד נוסף, הבאי אמר אמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק י' עולת שבת בשבתו. כלומר, עברי עולת התמיד של שבת קריבים בשבת, ולא עברי עולת התמיד של חול קריבים בשבת, ולא עברי עולת התמיד של חול קריבים ביום טוב. והוא הדין שמילה שזמנה בחול אינה דוחה יום טוב. מביאה הגמרא לימוד נוסף, רבה אמר אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק ט"ז, אשר יאחל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. המילים ולבדו מיותרות, שכן יכול היה לכתוב אשר יאחל לכל נפש יעשה לכם. יש ללמוד מהמילה הוא, שדווקא אוכל נפש מותר לעשות ביום טוב, ולא מכשירין של אוכל נפש, כגון עשיית שפוד, סכין, תנור וקיריים. ומהמילה לבדו יש ללמוד שדווקא אוכל נפש דוחה יום טוב, ולא מילה שלא בזמנה שאינה דוחה יום טוב. וצריך פסוק למעט זאת, משום שלולי הפסוק הייתי אומר, דעתיה, ברית מילה נלמדת שתדחה יום טוב מקל וחומר מצרעת. ומה צרעת שדוחה עבודה? מילה שלא בזמנה דוחה אותה, כמו שלמדנו לעיל בדף קוף למד בית עמוד בית. יום טוב שנדחה מפני עבודה, אינו דין שמילה שלא בזמנה תדחה אותו. לכך הוא צריך הפסוק ללמדנו, שמילה שלא בזמנה אינה דוחה יום טוב. מביאה הגמרא לימוד נוסף, רבשי אמר, נאמר בפסוק בעניין יום טוב בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק חף ד', יהיה לכם שבתון, ומצוות עשה לשבותו, והווה ליום טוב עשה של שבתון ולא תעשה. נאמר גם לגבי יום טוב, כל מלאכת עבודה לא תעשו, ואין עשה של מילה שלא בזמנה דוחה את לא תעשה ועשה של יום טוב, אבל מילה בזמנה למדים מהמילה ביום שדוחה אפילו שבת. חוזרת הגמרא לבאר את המשנה שבתחילת הפרק ה-19 של מסכת שבת, פרקנו. למדנו בסיום המשנה לאל בדף קלד, קוף למד עמוד א', כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת כגון עשיית תזמן לצורך ברית מילה והבאתו, אינה דוחה את השבת. ומלאכה שאי אפשר לעשותה מערב שבת כגון ברית המילה עצמה, היא דוחה את השבת. אמר רבי יהודה, אמר רב, אמר רבי יהודה בשמו של רב הלכה כרבי עקיבא, שחולק על רבי אליעזר במשנה, כי רבי אליעזר התיר כן להכין את צורכי המילה בשבת. ותנה נמי, וכן שנינו במשנה במסכת פסחים בדף סמכבב, לגבי פסח כי אי גבנה באופן דומה, כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה נצרכת להקרבת קורבן פסח, שחל זמן שחיטתו בשבת שאפשר לה לעשותה מערב שבת, כגון הבאת הקורבן מחוץ לתחום או חיתוך יבלתו, יבלת נחשבת למום בבהמה ואינה ראויה להקרבה, ולאחר שהוסרה חוזרת הבהמה להכשרה, כמבואר במשנה במסכת עירובין דף קוף ג', אז כל מלאכה שנצרכת להקרבת קורבן פסח שחל זמן שחיטתו בשבת, שי"ד בניסן חל בשבת, ואפשר לעשות את זה מערב שבת, אינה דוחה את השבת, אבל שחיטה של קורבן פסח שאי אפשר לעשותה מערב שבת, דוחה את השבת. ואמר רב יהודה, אמר רב, ורב יהודה אמר בשמו של רב, גם שם, במסכת פסחים, הלכה כרבי עקיבא. צריך היה רבי יהודה להשמיענו שהלכה כרבי עקיבא גם בעניין מכשירי מילה בשבת וגם בעניין מכשירי קורבן פסח בשבת. דיה שמוענן, אם היה משמיענו רק לגבי מכשירי מילה שהלכה כרבי עקיבא, הייתי אומר, התמו דווקא שם שמכשירין, אפשר לעשות אותם מאתמול, לא דחו שבת. בגלל שאפשר לעשותה מערב שבת, הם לא דוחים את השבת משום דלק הקרת. לפי שהקטן אינו ברון שין, וגם אביו אינו מתחייב קרת, אם אינו מל אותו. ומה שנאמר בפרשת מילה, והראל זכר אשר לא ימול את בשר אורלתו ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, את בריתי איפר, זה דווקא במי שלא נימול בקטנותו, וכשיגדיל אינו רוצה למול את עצמו. אבל העונש כרת הזה אינו מדבר אודות אב שלא רוצה למול את בנו. אבל פסח דעיקה כרת, פסח שיש כרת אם לא ישחט בי"ד בניסן הימה, שמה נאמר שגם מכשירי הקורבן שאפשר לעשותה מאתמול לדחו שבת, שידחו את השבת, שלא יצטרך להכין אותם בערב שבת. לכן משמיענו רבי יהודה, שהלכה כרבי עקיבא שהם אינם דוחים את השבת, מכשירי קורבן הפסח. ויהיה שמוענן, אם היה משמיע לנו רבי יהודה שהלכה כרבי עקיבא לגבי מכשירי קורבן פסח, הייתי אומר שהטעם שאינם דוחים את השבת משום דלא נחרטו עליה 13 בריתות. אבל מילה דנחרטו עליה 13 בריתות? אימה, בגלל חומרתה נאמר שגם מכשירי מילה לדחו שבת, ידחו את השבת ויוכל להכין את צורכי המילה. אפילו לחטוב עיצים כדי להכין את הסכין יהיה מותר בשבת. צריכה אכן נצרכים שני הדברים להשמיענו שהלכה כרבי עקיבא שהם אינם דוחים את השבת. לא מכשירי מילה דוחים את השבת ולא מכשירי קורבן פסח דוחים את השבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף קוף למד ג' עמוד א', 4 שורות לפני סוף העמוד. המשנה מפרטת אילו צורכי מילה דוחים את השבת. אומרת המשנה, עושים כל צורכי מילה בשבת. ולמרות שהדין הזה נשנה כבר לאל בדף קוף כ"ח עמוד ב', מכל מקום, עיקר ההלכה הוא בפרק הזה שעוסק במילה עצמה. ושם המשנה עוסקת בצורכי התינוק שמחללים עליו את השבת, ואגב כך הזכירו גם צורכי המילה. כך תוספות בדיבור המתחיל, עושים כל צורכי מילה בשבת. אם כן, אומרת המשנה, עושים כל צורכי מילה בשבת, מוהלין, חותכים את האורלה ופורעין, קוראים את האור, שתחת האורלה ומגלים את ראש הגיד ומוציצין את הדם. ואף שעל ידי המציצה נעשית חבורה שאדם ניתק מחיבורו ויוצא, מותר. והטעם משום שאם אינו מוצץ את הדם, התינוק מסתכן, כמבואר לכמן בגמרא. ונותנין עליה על המכה איספלנית, תחבושת וכמון, שחוק כדי לעצור את הדם. תוסות במסכת עבודה זרה בדף סמכבב כותבים שכמון הוא תבלין, ובתפארת ישראל במסכת תרומות כותב שהוא תבלין המכונה קימל. ואם לא שחק כמון מערב שבת, אומרת המשנה, שוחק בשינוי ככל האפשר, כגון שלועס בשיניו ונותן על המכה. ואף שמדובר כאן אחר המילה שהתינוק מסוכן ומחללים עליו את השבת, כותבים התוסות בדיבור המתחיל לועס, שמכל מקום כמה שאפשר יש לעשות בשינוי. אבל הרמב״ם בלכות מילה פרק ב' הלכה זין כתב את ההלכה הזו דווקא קודם מילה וסיים שאם אינו יכול לעשות בשינוי, תידחה המילה לתשיעי, אבל לאחר המילה פסק הרמב״ם ששוחק כדרכו ולא הזכיר שצריך לעשות בשינוי. ובטעם הדבר שצריך לעשות בשינוי, לשיטת הרמב״ם קודם המילה ולרשי ותוסות גם לאחר המילה, משום שידע שיצטרך למול בשבת והיה לו להכין מערב שבת ולכן החמירו בזה חכמים. כך מסבירים הכסף משנה בדעת הרמב״ם והשפת אמת בדעת רשי והתוספות. אומרת המשנה, אם לא טרף, אם לא ערבב יין ושמן מערב שבת כדי להניח את התערובת על המכה לרפואה, יינתן זה בעצמו וזה בעצמו. טריפת יין בשמן בשבת אסורה מדרבנן משום עובדה דחול, אומר הרמב״ן. ובשולחן ערוך הרב כתב שהטעם הוא משום איסור רפואה בשבת. התפארת ישראל כותב שהאיסור הוא משום שנראה כרוצה לתיתם בקדירה. עוד אומרת המשנה, ואין עושים לחלוק כמין כיס צר שמלבישים אותו על ראש הגיד עד ההתרה כדי שלא יחזור האור ויחסה אותו, לכתחילה לא עושים זאת בשבת. והביאור הלכה מדייק מן רשי, שעניין החלוק הזה אינו מחמת סכנה אלא רק כדי שלא יצטרכו למול אותו מחדש. הוא מוסיף שמדברי הרשב"א משמע שעניין החלוק הוא למנוע סכנה לתינוק, והנפקמינה ביניהם תהיה, אם אין חלוק האם מותר בשבת להביא חלוק דרך רשות הרבים כשאין היצעה אחרת. לרשי אסור ולרשב"א מותר. אבל אומרת המשנה, כורך עליה סמרטוט במקום חלוק, ואם לא יתקין, אם הוא לא יכין סמרטוט מערב שבת והסמרטוט נמצא ברשות אחרת, יכול להביאו משם באופן שכורך את הסמרטוט על אצבעו, ומביא אפילו מחצר אחרת, שלא ערבה עירוב חצירות עם החצר שהתינוק נמצא שם. וטעם היתר, משום שהוא מוציא את הסמרטוט בשינוי דרך מלבוש. זו המשנה שלנו החותמת את דף קל"ג עמוד א', והופכים לנו את הדף לדף קל"ג עמוד ב', ומתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את משנתנו שאמרה, עושין כל צורכי מילה בשבת. מקשה הגמרא, מיכדה קטני כולו. הרי המשנה מפרטת את כל צורכי המילה. מילה, פריה, מציצה ועוד. אם כן, כל צורכי מילה להטוי אימי. מה בא תנא לרבות באומרו כל צורכי מילה? מתרצת הגמרא להטוי אהד אתנו רבנן. זה בא לרבות את המבואר בברייתא ששנו חכמים. עמל בשבת כל זמן שהוא עוסק במילה ולא סילק את ידו, ורואה ציצין, כלומר שאריות מעור העורלה שלא נחתכו, חוזר בין על הציצין המעכבין את המילה, חוזר וחותך את שאריות אור העורלה, בין אם המילה אינה כשרה עד שיחתכם, בין על הציצין שאינה מעכבים את המילה, בין אם בדיעבד המילה כשרה גם אם לא יחתכם, והטעם, משום שחיתוכם הוא המשך של המילה שדוחה את השבת. וציצין שנחשבים שהוא לא עשה ברית מילה, היינו אור המכסה את רובה של האתרה, והאתרה היא שורת בשר גבוהה מקיפה את הגיד סביב, שממנה הגיד משפע ויורד לצד הקרקע, ומשפע ויורד לצד הגוף. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם פירש, אם סילק את ידו מהמילה, אז על ציצין המעכבין את המילה חוזר וחותכם, לפי שהמילה עדיין לא הושלמה, אבל על ציצין שאינה מעכבים את המילה, אינו חוזר וחותכם, לפי שבסילוק ידו נגמרה המילה, וחיתוך ציצין שאינה מעכבים, זו פעולה חדשה שלא ניתן לחלל עליה את השבת. וזו כוונת המשנה באומרה, עושין כל צורכי מילה בשבת, דהיינו, שמותר לחזור ולחתוך ציצין שאינה מעכבים את המילה, כל זמן שהוא עדיין לא פירש, עוד לא סיים את מלאכת המילה. ובהגדרה של פירש כותב המשנה ברורה בסימן שין למד א' סעיף קטן ד' בשם חידושים המיוחסים לרן, שאף אם סילק ידו מן החיתוך והתחיל לפרוע, נחשב שעדיין לא סילק ידו מן המילה, כיוון שמילה ופריה היא מצווה אחת. אם הוא מתעסק במציצה, מסתפק הרן אם נחשב שסילק ידו מהמילה, כיוון שהמציצה אינה אלא לרפואה. מוסיף המשנה ברורה שלפי דברי הרן פשוט הדבר, שגם אם אחד מל ואחד פורע, כל זמן שהשני עוסק בפריה, רשאי הראשון לחזור ולחתוך הציצין שאינה מעכבים. וררת הגמרא, מן תנא מיהו התנא של הברייתא הזו הסובר שאם פירש וסילק ידו מן המילה אינו חוזר לחתוך ציצין שאינה מעכבים, לפי שבסילוק היד נגמרה מלאכת ופעולת המילה וחיתוכם נחשב לפעולה חדשה שאינה דוחה את השבת. מי זה התנא הזה? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, זוהי שיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא. דתניא שנינו ברייתא, 14 בניסן שחל להיות בשבת, י"ד בניסן שזה זמן הקרבת קורבן פסח והוא חל להיות בשבת, מפשיט את הפסח, מתחיל בהפשטת האור מהרגליים האחוריות, הוא מגיע עד החזה, ואז הוא מפסיק את הפשט האור, וקורע את דופן החזה, ומוציא את האימורים, ומקטירם. והוא לא ממשיך להפשיט את האור, וממוצאי שבת, שהוא ליל פסח, גומר את הפשטת האור, ושאר העבודות. אלו הם דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. וחכמים אומרים, לאחר הוצאת האימורים והקטרתם, חוזרים ומפשיטים את כולו. וטעם רבי ישמעאל הוא, שבסילוק היד מהפשטת האור נגמרת הפעולה הראשונה. ואין יותר להמשיך אחר כך בהפשטת האור בשבת, כיוון שזו מלאכה שיכול לעשותה במוצאי שבת. וכן במילה, בסילוק ידו, נגמרה המילה ואין יותר לשוב לחתוך בשבת ציצין שאינה מעכבים את מצוות ברית המילה. דוחה הגמרא ואומרת ממאי, מניין שרבי ישמעאל בנו שרבי יוחנן בן ברוקה סובר שבמילה אם סילק ידו אינו חוזר? הרי ניתן לומר עד כאן לא כאמר רבי ישמעאל בנו שרבי יוחנן בן ברוקה, התם, עד עכשיו לא שמענו שאמר רבי שמעאל, שאם פירש אינו חוזר אלא דווקא שם, בהמשך הפשטת האור לאחר הוצאת האימורים, משום דלו בעינן, אין בהפשטת האור משום מצוות זה כלי וענבהו, שאחר נטילת האימורים, הן הידור מצווה בעיפוי בשר. אבל אחר כאן במצוות מילה דה בעינן, שצריך לחתוך את הציצין כולן, כדי לקיים זה כלי וענבהו, החינמי, מן הראוי היה להחשיב את הפעולה הזו כהמשך. המילה, דתניה, שרי כך שנינו בברייתא, במסכת נזיר בדף ב' עמוד ב' וכן במסכת סוכה בדף י' א' עמוד ב'. נאמר בתורה בספר שמות פרק תדבב פסוק ב' זה כלי וענבהו. אמרו חכמים יתנהל לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה, ציצית נאה. ורשי בבבא קמא בדף ת' עמוד ב' גורס תלית נאה ציצית נאה, ומשמע שגם הבגד שיש בו ארבע כנפות צריך להיות נאה. ועוד ממשיכה הברייתא, ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו, בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלה רומן וכורחו בשיראים נאין. אבא שאול אומר וענבהו מלשון אני והוא, כלומר אבה דומה לו וידבק בדרכיו. מהו חנון ורחום, הפתה אהיה חנון ורחום. מביאה הגמרא תנא הסובר, שאם פירש המועל מן המילה אינו חוזר. אלא אמר רבא שיא אמני, מי זה התנא של הברייתא שסובר שאם פירש סילק ידו מן המילה אינו חוזר לחתוך ציצין שאינה מעכבים? כי בסילוק היד נגמרה פעולת המילה וחיתוכם נחשב פעולה חדשה, שאינה דוחה את השבת. רבי יוסי, דתנן שנינו במשנה במסכת ראש השנה בדף חפה אלף עמוד ב' בעניין חילול שבת בהליכה חוץ לתחום, כדי להעיד בירושלים על ראיית הלבנה. נאמר במשנה בין שנראה בעליל, בין שנראתה הלבנה החדשה בגלוי לכולם, בין שלא נראה בעליל, הירח לא נראה בבירור לכולם, מחללין העידים עליו את השבת והולכים לירושלים להעיד מה שראו. זוהי שיטת הנקמה. רבי יוסי אומר, נראה בעליל, אין מחללין עליו את השבת. אם הירח נראה בבירור, לא מחללים את השבת, לא עוברים את התחום כדי לבוא להעיד שראו את מולד הלבנה, משום שוודאי ראו בית דינו הקרובים לשם ואין לחלל שבת שלא לצורך. בדברי רבי יוסי נלמד, שאף שיש מצווה להעיד על ראיית הלבנה החדשה מכל מקום, אין מחללים שבת על כך, כשאין צורך, אם כן גם בפרש מן המילה, אף שיש הידור מצווה לחזור ולחתוך גם את הציצין שאינה מעכבין, מכל מקום, כיוון שאין צורך בזה שהרי המילה כשירה, אין מחללים שבת על כך. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת ממאי, מניין שרבי יוסי סובר שפירש אינו חוזר? דילמה, עד כאן לא כאמר רבי יוסי, אתם. עד עכשיו לא שמענו שאמר רבי יוסי שם שלא לחלל שבת כשאין בכך צורך, אלא משום דלא ניתנה שבת להידחות. לא הותר כלל לחלל שבת כאשר נראית הלבנה בעליל, כאשר נראית הלבנה בבירור. אבל אחה בציצין שאינם מעכבים בברית מילה דניתנה שבת להידחות, כשהוא עדיין לא פירש, עדיין לא סיים את ברית המילה, אחי נמי, ראוי היה לומר שתידחה השבת גם אם פירש ויחזור ויחתוך את הציצין, כיוון שזה המשך של המילה. מביאה הגמרא תנא אחר, אלא אמרי נא ארדאי, רבנן דפליגי על ידי רבי יוסי. התנא שסובר שאם פירש במילה אינו חוזר, זה החכמים שחולקים על רבי יוסי. דתנן שנינו משנה במסכת מנחות בדף צד יתת עמוד ב', בעניין סידור וסילוק לחם הפנים בשבת. על שולחן במקדש היה מונח כל השבוע לחם הפנים 12 חלות ושני בזיחי לבונה. לשולחן היו שתי מערכות ועל כל מערכת היו 6 חלות. בשבת בבוקר היו מסלקים את לחם הפנים ואת הבזיחים ומניחים אחרים תחתיהם. והמשנה מפרטת את אופן החלפת החלות והבזיחים. 4 כהנים נכנסים להיכל, 2 מהם בידם שני סדרים, שתי מערכות של לחם הפנים, ו2 בידם שני בזיחים, שתי כפות מלאות לבונה. כאמור בתורה, ונתת למערכת לבונה זכה. ו4 כהנים אחרים מקדימים לפניהם, 2 כדי ליטול שני סדרים של השבוע שעבר, ו2 כדי ליטול שני בזיחים של השבוע שעבר. המכניסים את המערכות החדשות עומדים ברוחב השולחן בצפון, שדרך חשיבות הוא, כי מתוך שקבע התורה את שחיטת קודשי קודשים בצפון, למדו חכמים שהצפון הוא מקום חשוב במקדש, ופניהם לדרום. והמוציאים עומדים כנגדם ברוחב השולחן בדרום ופניהם לצפון. אילו המוציאים מושכים את סדרי הלחם הישנים, ואילו המכניסים מניחים את החדשים תפחו של זה בצד תפחו של זה. כלומר, כאשר המסלקים מושכים את הלחם תפח, מיד מניחים המסדרים את הלחם החדש באותו תפח. ועושים כן משום שנאמר, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. כלומר, מצווה שתמיד יהיה לחם מונח על השולחן במקדש. רבי יוסי אומר, אפילו אילו נוטלין תחילה את סדרי הלחם הישנים ורק אחר כך אילו מניחין את החדשים, אף בזה היה מתקיים הפסוק תמיד. אם כן, מדברי חכמים נלמד שאם היה הפסק בין סילוק הלחם הישן לסידור הלחם החדש, לא היה מתקיים הפסוק תמיד. אם כן, גם כשסילק ידו מהמילה, אין החזרה על ציצין שאינה מעכבים נחשבת להמשך המילה, אלא לפעולה חדשה. ולכן אם פירש וסילק ידו מן המילה, אינו חוזר לחתוך ציצין שאינה מעכבים. אבל לרב יוסי הסובר שגם אם תחילה היו מסלקים את הלחם הישן ורק אחר כך מסדרים את החדש, לא היה בזה משום הפסק בקיום מצוות תמיד, גם בפירש חוזר על ציצין שאינה מעכבים, כיוון שזו המשך של הפעולה הראשונה. ממשיכה הגמרא לדון בעניין חיתוך הציצין בשבת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מהלקטין את המילה. מלקטים וחותכים את שאריות העורלה בשבת, והכוונה לציצין המעכבין את המילה. ואם לא הלקט, הנושקרת. שואלת הגמרא מני, מי הנושקרת? משיבה הגמרא, אמר רב כהנא אומן, כלומר המועל נענש בקרת לפי שחילל שבת בעשותו חבורה שלא במקום מצוות מילה, שהרי לא גמר את המילה. ולעיל בדף קופה ועמוד א' למדנו שהחובל בשבת חייב חטאת, אז מובן שבמזיד הוא חייב קרת. מה תקיף לרב פאפה? מקשה על כך רב פאפה, מדוע אומן חייב קרת? לאמא להו, יאמר להם האומן, אנא אבדי פלגה דה מצווה, אתו נבידי תו פלגה דה מצווה. אני עשיתי מחצית המצווה, כלומר אני התחלתי ביתר, והחבורה נעשתה ביתר, אתם תשלימו את מחציתה השנייה, ותסירו את הציצין. ומדוע המועל חייב קרת? ותרץ את הגמרא אלא אמר רב פאפה, ברייתא עוסקת ביום חול, וכוונתה שאם גדול מל את עצמו ולא חזר על הציצין המעכבין את המילה, הוא אנוש קרת, שהרי הוא עדיין הרל. מה תקיף לרבשי, מקשה על כך רבשי, וכי צריך להשמיענו שגדול שלא מל את עצמו חייב קרת? בהד יכתיב בי. בפירוש נאמר בעניינו בספר בראשית, והרל זכר אשר לא ימול, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. תרץ את הגמרא אלא אמר רבשי, לעולם מדובר בברייתא בשבת, והאומן אנוש קרת, וכגון דעתה שהגיע הזמן סמוך לבין השמשות דשבת, והמועל רצה להתחיל את המילה, ואמרו לי לא מספקת, לא תספיק לגמור את המילה קודם שיחשיך ותעשה חבורה בשבת שלא במקום מצווה. ואמר לו, השיב להם האומן, מספיק הנה, אני כן אספיק, ועבד ולא הסתפק, והתחיל את המילה ונשארו ציצין המעכבין ולא הספיק להסירם, והשתקת החבורה הוא דעבד, נמצא שעשה חבורה שלא במקום מצווה, ואנוש קרת על כך. עכשיו מבארת הגמרא את נחיצות המציצה. שנינו במשנה מוצצין, אמר רב פאפה, אי אומנה אותו מועל דלא מייץ, שאינו מוצץ מקום המילה, סכנה הוא לנימול, והברין עלי ומעבירים אותו מתפקידו שלא ימול עוד. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט הדבר מדקה מחלל אלא ישבתה, נאמר במשנה שבשבת מוצצים את המילה, משמע שמחללים את השבת במציצה משום, שזה סכנה לחיי התינוק הוא אם לא מוצצים. שהרי רק במקום סכנה מותר לחלל את השבת, אז מה צריך להשמיע לנו שמוצצים? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברי המשנה. מהו דתי משה מתאמר שאין במציצה חילול שבת משום דהי דם מפקד פקיד, אדם היוצא במציצה כנוס באותו מקום ואינו בלוע בבשר, ואין במציצה משום עשיית חבורה, ואין בזה חילול שבת, ולכן התירו את הדבר הזה ולא משום סכנה. ואם כן, מועל שאינו מוצץ אינו מסכן את התינוק ואין צורך להעבירו. כמה שמלן חבור מחבר, אדם אינו כנוס אלא מחובר ובלוע בבשר, ובמציצה נעשית חבורה, ואף על פי כן הותרה בשבת כדי שהתינוק לא יסתכן. ודומיה דהספלנית וכמון, יש להוכיח שעושים את המציצה משום סכנה, שהרי התן השנה דין המציצה יחד עם דין הנחת הספלנית וכמון, ללמדנו שדינם שווה. מה הספלנית וכמון? כשם שהספלנית וכמון, כי לא עביד אם אינו מניח על המכה סכנה הוא, אף הכנה מגם המציצה היא לא עביד. אם אינו עושה אותה, סכנה הוא לנימול ולכן מותר למצוץ בשבת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ונותנין עליה הספלנית, תחבושת. מביאה הגמרא תרופות שונות שהיו משתמשים בהם בזמן הגמרא. אמר אביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי. אביי היה יתום מאב ואם, ואומנת גידלה אותו, כאמור בקידושין דף למד א' עמוד ב'. אם כן, אומר אביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, הספלנית דחולן קיווי, רטייה שמועילה לכל הכאבים, זו המכילה שב מיני תרבה. שבע מנות של חילב, אחד הקירה, ומנה אחת של שעבה. רבה אמר, הרטייה מועילה לכל הכאבים, זו המכילה קירה שעבה. וקל בה שרף לבן של עץ. דרשה רבה במחוזה, בדרשתו במחוזה אמר רבה את הרפואה הזו, קראינו בני מניומי אסיה למניו, קראו בני מניומי הרופאים את בגדיהם, על שרבה גילה את התרופה הזאת. אמר לו, השיב להם רבה, שפקי לאוחדה אישרתי לכם תרופה אחת שלא גיליתי. ואמר שמואל איימן דמשי אפי ולא נגיף טובה, מי שרוחץ פניו אינו מנגבם כראוי, ניקטרו לי חספיניטה, אור פניו מתכסה בשכין. מאי תקנתי, מאי רפואתו, לים שיטובה במאי דסילקה, ירחץ הרבה את פניו במים שהתבשלו בהם תרדין. אומר רבני יהוידע שמן הסתם היו להם רפואות נוספות למחלות אחרות, אלא שהרפואה שרבה גילה בדרשתו הייתה מאוד שכיחה, והרבה שהשתמשו בה, הניבו להם רווחים, לכן קראו את בגדיהם. כשראה רבה את צערם, אמר להם שיודע רפואה נוספת שהרווח ממנה גדול, והבטיח שאותה הוא לא יגלה. אומרת הגמרא, נאמר במשנה, אם לא שחק כמון מערב שבת, לא ישחק בשבת אפילו לאחר המילה, אלא ילעס בשיניו. דנה הגמרא בשחיקת כמון ביום טוב. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הדברים שאין עושים למילה בשבת אלא בשינוי, עושים לה למילה ביום טוב כדרך שעושה בחול, והיינו ששוחקים לה כמון וטורפים לה יין ושמן. מקשה הגמרא על הברייתא, אמר לי אביי לרב יוסף, מה ישנה כמון ביום טוב? במה שונה הכמון שהתירו לשוחקו ביום טוב לצורך המילה אף שיכול היה לשוחקו מערב יום טוב, על כוחך שהטעמו משום דחזי לקדירה? הכמון התחון ראוי להוסיפו כתבלין לקדירה, ועל כן מותרת תחינתו ביום טוב. אם כן, ראוי היה להתיר גם לטרוף יין ושמן בשבת לצורך המילה אף שיכול היה לטורפם בערב שבת, שרי יין ושמן חזינה מראויים גם בשבת לחולה שאין בו סכנה. דתניה, שנינו בברייתא, אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת. אמר רבי שמעון בן אלעזר, משום רבי מאיר אף טורפין יין ושמן. אמר רבי שמעון בן אלעזר, פעם אחת חש רבי מאיר במאה וביקשנו לטרוף לו יין ושמן ולא הניחנו. אמרנו לו, האם דבריך שאמרת שמותר לטרוף לחולה בשבת יבטלו בחייך? שהרי אתה חולה ואוסר לנו לטרוף עבורך. אמר לנו, אף על פי שאני אומר כך וחבריי אומרים כך ואני סבור שהצדק עמי, מכל מקום מימיי לא מלהני ליבי לעבור על דברי חבריי. מתשובת רבי מאיר ניתן ללמוד שהוא ניהו דמחמיר הנפש, שדווקא על עצמו יחמיר שלא יטרפו בעבורו, אבל לכולי על משארי לשאר אנשים מתיר לטרוף לצורך חולה. ומאחר שסתם משנה כרבי מאיר קשה, מדוע הצריכה המשנה לתת את היין לחוד ואת השמן לחוד, ולא יתירה לטרוף להרבב אותם ביחד לצורך המילה? תרץ את הגמרא, אתם שם, בחולה שאין בו סכנה לא בא אליך, אין צורך בערבוב יפה, אבל אחלה לריפוי מכת המילה בא אליך, יש צורך בערבוב יפה, ואין להתיר זאת מחמת שראוי לחולה אחר, ולכן צריך לתת כל אחד לחוד. שואלת הגמרא, חנמי, גם כאן במילה נעבד ולא לילוך, נערבב אבל לא ירבוב יפה. משיבה הגמרא, היינו דקטני, אכן זו כוונת התנא שאמר, נותן זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, הכוונה שמערבב אבל לא מערבב יפה. דנה הגמרא בסינון חרדל ביום טוב, תנו רבנן, אין מסננים ביום טוב את החרדל, צמח שגרעיניו מרים, ותוכנים את הגרעינים ומסננים אותם כדי להפריד מהם את הסובין שירי קליפות הגרעינים שהתערבו בתחינה, והיו ממתקים את החרדל התחון על ידי כיבוי גחלת או הנחת אבן לוהטת בתוכם. אם כן, אומרת הברייתא, אין מסננים ביום טוב את החרדל במסננת שלו כדי להפריד ממנו את הסובין, משום שנראה כבורר את הפסולת, את הסובין, וגם אין הם ממתקין אותו בגחלת ביום טוב, מפני כיבוי הגחלת. שואלת הגמרא, אמר לי אביי לרב יוסף רבו, מה ישנה, במה שונה דין סינון חרדל האסור אפילו ביום טוב, משום שנראה כבורר, מאחר שהסובין נשאר למעלה, מהד אתנן ממה ששנינו במשנה לקמן בדף קוף למתת עמוד ב', נותנים בשבת ביצה במסננת של חרדל, והחלמון יורד לתוך החרדל ומייפה את צבעו, והרי גם כאן החלבון נשאר למעלה, ומדוע אין זה נראה כבורר? כלומר, הרי גם הסובין של החרדל ראויים לאכילה, כמו החלבון של הביצה, ומדוע אסרו בחרדל והתירו בביצה? אמר לישיב רב יוסף לאביי, התם, שם בעניין סינון הביצה לא מחזיק כבורר. זה לא נראה כבורר, כיוון שלאחר שהחלמון יורד, עובר גם החלבון דרך המסננת, ונמצא שכל הביצה עברה דרך המסננת. ולכן אין זה נראה כבורר. החם יחזיק כבורר, אבל כאן בסינון החרדל, כיוון שהסובין נשאר למעלה, זה נראה כבורר. דנה הגמרא באיסור מיתוק החרדל ביום טוב. שנינו בברייתא ואין ממתקין אותו את החרדל בגחלת ביום טוב. מקשה הגמרא והתניא, והרי שנינו בברייתא אחרת, ממתקין אותו בגחלת, מתרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא שכתוב שמותר למתק בה, מדובר בגחלת של מתכת, שאף שמחבא את הגחלת בנתינתה לתוך החרדל, מכל מקום המתכת הקבויה אינה נעשית פחם ואין בזה פעולת כיבוי מן התורה. כי כיבוי נחשב מן התורה למלאכה רק אשר הוא פועל דבר מה, כגון שמחבא אש כדי ליצור פחמים למלאכת הצורפות. וזו הייתה מטרת הכיבוי במשכן. או כדי למנוע שהאש לא תחלה את החפץ הנשרף ויעשה לאפר. אבל המתכת הבוערת אינה מתקלה וגם לא נעשית פחמים. ולכן כיבוי המתכת הבוערת אינו נחשב מן התורה למלאכה. ואף שמדרבנן גם כיבוי גחלת של מתכת אסורה, מכל מקום משום שמחת יום טוב ותירו. כך המשנה ברורה בסימן תף קוף יו, צעיף קטן תדבב. וכאן, בברייתא שכתוב שאין ממתקים, מדובר בגחלת של עץ שנעשית פחם. ונזכר שבגמרא לעיל בדף למד א' עמוד ב' נתבהר שהמחבא את הנר כדי שלא יאיר, כיוון שהוא אינו זקוק לכיבוי עצמו, אלא את צילוק השלבת, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה ומחלוקת התנאים בזה. רבי שמעון פותר מחטאת אבל אוסר מדי רבנן, ורבי יהודה מחייב חטאת. ואם הוא צריך להבהב את הנר ומדליק ומחבא אותו, חייב חטאת לכולי עלמא, מפני שהוא צריך את הפתילה הקבויה כדי שיהיה נוח יותר להדליק את הפתילה. ומכל מקום, גם לדעת הפותרים במלאכה שאינה צריכה לגופה, אסור למתק בשל עץ, שהרי מדי רבנן אסורה גם מלאכה שאינה צריכה לגופה. שואלת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, מה ישנה, במה שונה החרדל שאין ממתקים אותו בגחלת של עץ? מביסרה הגומרי, מבשר שמותר לצלוטו על גבי גיחלים ביום טוב, על אף שהגיחלים נכבות על ידי הדם הנוטף עליהם. אמר לי, השיב לו רב יוסף, אתם לא אפשר. שם בבשר על גבי גיחלים אין אפשרות לצלוט אותו מערב יום טוב, כיוון שהבשר טעמו משובח יותר כשנצלה בו ביום טוב. אבל לך אפשר, כאן בחרדל אפשר למתקו מערב יום טוב, ולכן לא יתירו אלא בגחלת של מתכת. דנה הגמרא בעשיית גבינה ביום טוב. אמר לאביי לרב יוסף, אמר אביי לרב יוסף רבו, מהו לגבן? האם מותר לעשות גבינה ביום טוב? אמר לי, ישיב לו רב יוסף, אסור. שאל אותו אביי, מה ישנה במה זה שונה מלישה המותרת ביום טוב? הרי גם גיבון דומה ללישה. ומבאר המגן אברהם בסימן תפקוף יוד, שגם מגבן וגם לישה דרכם הייתה להכין לימים רבים. הבין אביי שהגיבון אסור משום שנראה כבורר לימים רבים, ולכן הוא מקשה. מדוע גיבון אסור ולישה התירו? אמר לי, ישיב לו רב יוסף, אתם שם בלישה לא אפשר ללוש בערב יום טוב, כיוון שטעם הפת משובח יותר כשנאפת בו ביום, ביום טוב. אבל אחר בעשיית הגבינה אפשר לעשותה מערב יום טוב. מקשה הגמרא ואמרי נערדאי, הרי אנשי נערדה אומרים שגבינה בת יומה מעליה, גבינה שעשאוה באותו יום מעולה, ומדוע לא נתיר לגבן ביום טוב? מתרץ את הגמרא, אחי כאמרי, כך הייתה כוונת נערדאי, דאפילו גבינה בת יומה, ביותה עדיין לחה, היא מעליה, היא מעולה. וכל שכן גבינה עשויה מאתמול, שעכשיו ביום טוב היא כבר יבשה, ובוודאי שהיא מעולה יותר. שנינו במשנה, אין עושין לחלוק לכתחילה, אבל קורך עליה סמרטוט, לפצע של המילה. דנה הגמרא באופני חבישת המילה בחול ובשבת. אמר אביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, אי חלוק די נוקה. הכיס שעושים לתינוק שמלבישים על הגיד לאחר המילה כדי שלא יחזור האור ויחסה את האתרה. להפני לסיטרה לילה, יש לקפל את שפת האריג של הכיס לצד חוץ, והטעם, דילמה מדביק גרדה מיני, שמה החוטים המצויים בשפת האריג ידבקו למכה, וכשיוריד את הכיס ימשכו גם החוטים הדבוקים ויפצע את הגיד. ועתי ויבוא התינוק לידי קרות שופחה. אימא דאביי עבדה כיסתתה לפלגה. האומנת של אביי תפרה לתינוקות שבאו אליה לתקן את מילתן כיס בתוך החלוק שמגיע עד אמצע החלוק, כדי שהחוטים שבשפת האריג של החלוק לא ידבקו במקום המילה. ראינו שהכיס היה תפור בצד הפנימי של החלוק באופן ששפת האריג של החלוק היה מוסתר על ידי הכיס, בדומה לבטנה התפורה בצד הפנימי של הבגד. אמר אביי אי ינוקה דלית לי חלוק, שלא הכינו לו חלוק לצורך המילה, וכאמור החלוק היה עשוי בצורת כיס צר והיו מלבישים אותו על המילה והכיס לא היה נשמט משם. אבל אם לא הכינו חלוק כזה, היו צריכים לקרוך בד על המילה, ויש צורך להשתמש בבד שנקרח היטב ונדבק לבשר ולא נשמט משם. אם כן אומר אביי, מי שלא הכינו לו חלוק לצורך המילה, לייטי בליטה דאיטלי שיפטה, ייקח פיסת בגד שחוק שיש בו אמרה שמתדקת היטב בבשר ואינה נשמטת, מליחרחי לסיפטה לתתאי ויכרוך את הבד על הגיד באופן שהשפה שבה האמרה יהיה בגיד שמתחת לאתרה, והצד החלק יהיה באתרה למעלה, ואייף ללילאי וקפל את הצד החלק שקרח בו את האתרה כלפי חוץ, כדי שהם יהיו שם נימין בבד שהם לא ידבקו במכה. ואף שהצד העליון חלק, מכל מקום גם בשפת בגד חלקה עדיין יש קצוות חוטים שעלולים להידבק למילה. ויהיה הגמרא כמה ענייני רפואה בתינוקות. ואמר אביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, אי ינוק התינוק דלא ידיע מפקטי, שאינו ניכר בו נקב בית הראי, לשף ימישך שימרח המקום בשמן ולוק מלאה דיומה ויעמיד המקום מול השמש, ואיך דזיג והמקום שנראה צלול בידוע שהחלל נגדו, והוא נקב בית הראי ושם לקרי בסער תשתיב הערב, יקרע את האור בצורת שתיב הערב בראש שעורה שהוא חד, אבל בכלי מתחות לא משום דזריף, זה גורם לנפיחות. ואמר אביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, אי ינוקה דלא מייץ תינוק שאינו יונק סיבת הדבר משום, מי קרדקר פומי, פיו יצטנן ואין בו כוח לינוק, מי תקנתי, מי רפואתו, לי תוקס הגומרי, ישתחו גחלים על כלי או על דף, ולין כתי לילה עד פומי ויחזיקו אותו ליד פיו, דחיים פומי ומייץ, ועל ידי כך פיו יתחמם ויוכל לינוק. ואמר אביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, אי ינוקה דלא מין שתי, שאינו נושם ואין לו דופק, לין פפי בנבטה ומינשתי, ינפפו בפניו ברחת ויתחיל לנשום. ואמר אביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, היינוקה דלא מעווה תינוק שקשה לו הנשימה, לייטו סילייתה דאימי, יביאו את השיליה שנולדה אמו ולישרקי אילויהו מעווה, ויחליקו אותה על בשרו וינשום היטב. ואמר אביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, היינוקה דקטין תינוק שהוא צנו מאוד, לאיתו לסילטה דאימי יביאו את השיליה שנולדה אימו ולישרי כאילויה ויחליקו אותה עליו מקוטנה לאולמה מצידה הצר של השיליה לכיוון הצד הרחב לסימן שילך התינוק הזה וירחיב היא אלים ואם התינוק אינו בריא ונפוח מאולמה לקוטנה יחליקו את השיליה בכיוון ההפוך מהצד הרחב לצד הצר. ואמר אביי אמרה לי אם אמרה לי האומנת שלי היינוקה דסומק תינוק שהוא אדום סיבת הדבר דאקתי לא ייבל אל בי דמה שעדיין לא נבלה דמו בבשר, ואדם כנוס בין האור לבשר, ואם ימולו אותו, ייצא דמו וימות. ולכן, ליטרחו לימתינו, עד היבלה בדמה שהיבלה דמו, ולימלוה, וימולו אותו. ודי ירוק ותינוק שהוא ירוק, ובספר זוכר הברית מבואר שאין הכוונה לצהוב המקובל היום, וכן נקטו פוסקי זמננו בשבט הלוי למשל, והקטי לא נפל בידמה ועדיין לא מספיק דם, ומתוך כך אין בו כוח, וממהר להיחלש ועלול למות, לתרחו עד נפל בידמי, ימתינו עד שיהיה בו מספיק דם ולמלוע, ואז ימולו אותו. דטניה, שנינו בברייטה, במסכת חולין בדף ממזיין עמוד ב', אמר רבי נתן, פעם אחת הלכתי לקרחי הים, ובאת אישה אחת לפניי שמעלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפניי, ראיתיו שהוא אדום, אמרתי לה, המתיני לו עד שיבלה בו דמו, המתינה לו עד שנבלה בו דמו ומעלה אותו וחיה, והיו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי. שוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיה, ובאת אישה אחת לפניי שמעלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפניי, ראיתיו שהוא ירוק, הצצתי בו ולא ראיתי בו דם ברית, ואי אפשר למול אותו משתי סיבות, האחת שמאחר ואין בו דם לא יוכל להטיף ממנו דם ברית, והטפת דם ברית היא מצווה, כנאמר בנבואה על ימות המשיח בספר זכריה פרק ט' פסוק י' א', גם את בדם בריתך, שלחתי אסירייך מבור אין מים, כלומר בזכות דם מילה שקיימו ישראל בכל שנות גלותם, יוציאם הקדוש ברוך הוא מהגלות העמוקה כמו בור, כמו שמסביר שם הרד"ק, והסיבה השנייה שהתינוק הזה יסתכן אם ימולו אותו, לפי שאין לו דם, ואמרתי לה, המתיני לו עד שיפול בו דמו, והמתינה לו ומעלה אותו וחייו, היו קוראים שמו, נתן הבבלי על שמי. ובמסכת יבמות בדף סמכדלת עמוד ב', מי שמתו שני אחיו מחמת מילה, האם מותר למול אותו? רבי סובר שבפעמיים נוצרת חזקה, וכיוון שבמשפחה זו הערה ששני תינוקות מתו מחמת מילה, הוחזקה משפחה זו בכך, ושוב אסור למול את השלישי. רבי שמעון מגמליאל סובר שרק בשלוש פעמים נוצרת חזקה. כותבים התוספות במסכת חולין בדף ממזיין עמוד ב' דיבור המתחיל שלישי, שהברייתא הזו סוברת כשיטת רבי, שבפעמיים יש חזקה, ולכן בילד השלישי לא מלו אותו והביאו אותו לרבי נתן. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף קל"ד עמוד ב', שורה ראשונה בעמוד. משנתנו ממשיכה לעסוק בדיני מילה בשבת, ותחילה מבארת דיני רחיצת התינוק קודם המילה ואחריה. אומרת המשנה, מרחיצין את הקטן במים חמים שהוא חמו בשבת, בין לפני המילה כדי לחזקו, ובין לאחר המילה כדי לרפותו. ומזלפין, מנטפים עליו מים חמים ביד, אבל לא בכלי. רב לזר בן עזריה אומר, מרחיצין את הקטן גם ביום השלישי למילתו שחל להיות בשבת, לפי שהוא עדיין מסוכן. שנאמר בהריגת אנשי שכם על ידי בני יעקב, היי ביום השלישי ביותם כואבים. משמע שאף ביום השלישי הנימול עדיין בסכנה. דנה המשנה במילה בשבת במקרי ספיקות שונים. תינוק שספק הדבר שם עברו עליו רק 8 חודשי הריון, שמן הסתם לא יחיה והוא כאבן באלמה ואין מחללים עליו את השבת למולו. ספק עברו עליו 9 חודשי הריון, או שנולד לאחר 7 חודשים, כמבואר בגמרא לקמן בדף קל"ה, ואז כן מחללים עליו את השבת. וכן אנדרויגנוס, מי שיש לו סימני זכרות ונקבות, אין מחללים עליו את השבת למולו. ורבי יהודה מתיר באנדרויגנוס לחלל עליו את השבת במילתו, ולמידים זאת מריבוי בפסוק, כפי שהגמרא תבהר. זו היה המשנה שלנו בדף קל"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה בדברי המשנה. שנינו במשנה בדין השני, שמזלפים על הנימול בשבת מים חמים ביד ולא בכלי. מקשה הגמרא ואמרת, רי שהרי בתחילת המשנה נאמר שמרחיצין את הקטן. משמע שעושה זאת כדרכו ולא רק בזילוף. מדרצת הגמרא, רב יהודה ורבא בר אבוה דאמרי תרוויו, אמרו שניהם כיצד תני. המשנה מבארת כיצד מרחיצין. כלומר, תחילה אומרת המשנה שמרחיצין את הקטן בחמין, בין לפני מילה בין לאחר מילה. ואחר כך מבארת המשנה כיצד נעשית הרחיצה, מזלפין עליו מים חמים ביד אבל לא בכלי. מקשה הגמרא, אמר רבא, ומרחיצין קטני, שנינו במשנה רחיצה, רחיצה אינה זילוף. ולא ייתכן שזילוף הוא הביור של רחיצה. תרץ את הגמרא, אלא אמר רבא, אחי קטני, כך יש לפרש את דברי המשנה, מרחיצין את הקטן, בין מלפני מילה, בין לאחר מילה, ביום הראשון כדרכו, וביום השלישי למילתו שחל להיות בשבת, אין רוחצים אלא רק מזלפין עליו ביד אבל לא בכלי. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצין את הקטן כדרכו אפילו ביום השלישי שחל להיות בשבת, מפני שהוא עדיין מסוכן, שנאמר ויהי ביום השלישי ביותם כואבים. מביאה הגמרא ראיה לתירוצו של רבא. תניא קבתי דרבא, שנינו ברייתא כדברי רבא, נאמר בברייתא מרחיצין את הקטן בין לפני מילה בין לאחר מילה ביום ראשון כדרכו, וביום השלישי למילתו שחל להיות בשבת מזלפין עליו ביד. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצין את הקטן גם ביום השלישי שחל להיות בשבת, ואף על פי שאין ראיה גמורה מהכתוב לדבר הזה, מכל מקום יש זכר לדבר, שנאמר ויהי ביום השלישי ביותם כואבים. ממשיכה הברייתא, וכשאין מזלפין, אין מזלפין לא בכוס ולא בקערה ולא בכלי, אלא ביד. וערת הגמרא, הטען לתנא קמא. הלכה זו היא המשך דברי תנא קמא שלא התיר ביום השלישי אלא זילוף. שערי רבי אלעזר התיר גם רחיצה כדרכו. שואלת הגמרא, מהי אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר? כלומר, מדוע זו לא ראיה גמורה מאנשי שכם? משיבה הגמרא, משום שהפסוק נאמר על גדולים שנימולו, ויתכן דגדול שנימולו סליק ביסרא היה. אבל קטן סליק ביסרא היה. גדול, אין בשרו מעלה ארוחה במהירות, לא מתרפא במהירות, ולכן ביום השלישי הוא עדיין מסוכן. אבל קטן, בשרו מעלה ארוחה, מעלה רפואה במהירות, וביום השלישי אינו מסוכן עוד. ויהיה הגמרא מעשה בעניין רחיצת תינוק ביום הראשון למילתו. ההוא דעת הלקמי דרב המעשה באדם שמל את בנו בשבת ובא לפני רב לשאול אם מותר לרוחצו ואור אלי כשמעתי. אורה לו רבה כשיטתו שביום הראשון לדברי הכל מותר לרוחצו. יחלש רבה, רבה לו עלינו חלה וסבר שנענש על שאורה כך ואמר לעצמו, אנא בעד התרגמינה דסבא למה לי? מדוע הייתי צריך לחלוק על זקנים אלו הנוקטים שאסור לרחוץ אפילו ביום הראשון? אמרו לרבנן לרבה, מדוע אתה מתחרט על הוראתך והתניה קבתי דמר? הרי שנינו ברייתא כמותך שביום הראשון גם לתנא קמא מרחיצים. אמר לו, השיב להם רבה, מתניתין קבתי ודייקה. לשון המשנה מוכח כמותם, שלתנא קמא אפילו ביום הראשון רק מזלפים. מבררת הגמרא ממאי, איך משמע מהמשנה כמותם? מדקה אמר ממה ששנינו במשנה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצים את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת. היא אמרת בישלמה תנא קמא מזלפין כאמר. הדבר הזה יהיה מובן אם תאמר שתנא קמא ביום הראשון אומר שמותר רק לזלף וביום השלישי לא יתיר אפילו לא לזלף. אז היינו דקה אמר לרבי אלעזר בן עזריה, בא רבי אלעזר בן עזריה ואומר לתנא קמא, לא כדבריך אלא מרחיצין את התינוק כדרכו אפילו ביום השלישי. אלא היא אמרת אם תאמר שתנא קמא מרחיצין ביום הראשון כאמר, תנא קמא התיר לרחוץ ביום הראשון כדרכו ומזלפין ביום השלישי, היי מה שכתבה המשנה רבי אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין, אף מרחיצין ביום השלישי מבעלי, כך היה צריך רב לזר לומר, שכן רב לזר חולק על תנא קמא, רק לגבי ביום השלישי. אבל בשני הימים הראשונים הוא מודל את תנא קמא שמרחיצים. ניקל מוכח, שלשון המשנה מוכח כמותם של תנא קמא, אפילו ביום הראשון רק מזלפים. כמותם של הסקינים הנוקטים שאסור לרחוץ אפילו ביום הראשון. מכריעה הגמרא את ההלכה במחלוקת התנאים הזו. כי את הרבדים מקשבה רבדים מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי אלעזר הלכה כרב לזר בן עזריה שמרחיצים את התינוק אפילו ביום השלישי. מבררת הגמרא, האם נחלקו התנאים ברחיצת מקום המילה בלבד או ברחיצת כל הגוף? אב הוא בא במערב, הדייקו חכמי ארץ ישראל במחלוקתם של החכמים ורב לזר בן עזריה, והסתפקו האם נחלקו בהרחצת כל הגוף או בהרחצת מקום המילה בלבד. אמר לאומי רבנן ורבי יעקב שמי, אמר אחד התלמידי חכמים ורבי יעקב שמו, מסתבר שנחלקו בהרחצת כל גופו. דיסל, כדאי דחים תעלה על דעתך שנחלקו בהרחצת מקום המילה בלבד, ולדעת חכמים, כיוון שביום השלישי התינוק אינו מסוכן, אסור אפילו לזלף, מי גרה מחמין על גבי מכה? האם זה יותר חמור מחמין שניתנים על גבי מכה בשבת? דאמר רב, אין מונעין חמין ושמן מעל גבי מכה בשבת? על כוחך שהתירו בימים הראשונים זילוף על כל הגוף, וביום השלישי אסרו על כל הגוף והתירו זילוף על גבי המילה, כמו בשמן וחמין שהתיר רב. דוחה הגמרא את הראיה של רבי יעקב, מה תקיף לה הקשה על כך רב יוסף? הרי ניתן לומר שנחלקו ברחיצת מקום המילה בלבד. מה שהקשה איתה מדוע לחכמים אסור ביום השלישי אפילו לזלף על אותו מקום של המילה, ובמה שונה דינו מכל מכה? אני אענה לך ולא שני לך וכי אינך סבור שיש הבדל בין חמין שהוא חמו בשבת לחמין שהוא חמו מערב שבת? האם אין הבדל בין חמין שהוא חמו בשבת שאותם אסרו חכמים לתת על המילה ביום השלישי, כיוון שהתינוק אינו מסוכן עוד ודינוק בריא שאסור לרחוץ בהם אפילו עבר אחד, לבין חמין שהוא חמו מערב שבת שאותם יתיר רב ליתן על גבי המכה? כי הרי לברים מותר לרחוץ בהם את פניו, ידיו ורגליו, כפי שלמדנו לעיל בדף למתת עמוד ב'. מה תקיף לרב דימי? מה כשרב דימי על דברי רב יוסף? וממה היא דאחה בחמין שהוא חמו בשבת פליגי? מניין שחכמים ורב לזר בן עזריה נחלקו לגבי חמין שהוא חמו בשבת? דילמה, אולי כלל לא התירו חמין שהוא חמו בשבת, ורק בחמין שהוא חמו בערב שבת פליגי. רק לגבי חמין שהוא חמו בערב שבת חולקים חכמים עם רב לזר בן עזריה, האם ביום השלישי למילה מותר לרחוץ במים הללו? אם כן, חוזרת הקושייה של רבי יעקב, מדוע אסרו חכמים זילוף על מקום המילה ביום השלישי, בשעה שרב איתיר לתת חמין ושמן על גבי מכה בשבת. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, אנא אביי דאישני לי. אני רציתי לתרץ את קושיית רב דימי וקדם ושני לרב יוסף, אבל הקדים אותי רבי, רב יוסף, ותרץ לו, שבמילה ודאי שהתירו לרחוץ במים שהוחמו בשבת, מפני שסכנה הוא לא, אם לא ירחצו. ושוב נדחית ראיית רבי יעקב. איתמר נמי, וכן נאמר בבית המדרש כדברי רב יוסף, שבמילה התירו גם בחמין שהוחמו בשבת, כי עת הרבין שאלה רבין מארץ ישראל לבבל, אמר, אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבאו בשמו של רבי אלעזר, ואמרי לה, ויש שאמרו שאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, בין בחמין שהוחמו בשבת, בין החמין שהוחמו מערב שבת, בין הרחצת כל גופו, בין הרחצת מילה, מפני שסכנה היא לו. סכנה לתינוק אם לא ירחצו אותו. ולכן הדבר מותר. דנה הגמרא בהתר לתת מים חמים על המכה בשבת. גוף הנשוב לעצם דברי רב, אמר רב, אין מונעין חמין ושמן מעל גבי מכה בשבת. ושמואל אמר, נתינת חמין ושמן על מכה אסורה, גזירה משום שחיקת סממנים. אבל נותן חוץ למכה ושוטט ויורד למכה. לפי שבאופן זה לא ניכר שעושה זאת לרפואה. מי טבעי, מקשה הגמרא שנינו בברייתא, אין נותנין שמן וחמין על גבי מוך. כדי ליתן את המוך על גבי מכה בשבת, סברה הגמרא שהטעם הוא משום גזירת שחיקת סממנים. אם כן ראיה לשמואל, האוסר משום כך לתת שמן וחמין על המכה עצמה וקשה על רב שהתיר זאת. מתרץ את הגמרא הטעם שם בברייתא, האיסור אינו גזירה משום שחיקת סממנים, אלא משום חשש שמא יבוא לידי סחיטה של המוך. ולכן על המכה עצמה שאין חשש סחיטה מותר לתנם. מקשה הגמרא מברייתא אחרת, תשמע. בוא ואביא לך ראיה, נאמר, אין נותנים חמין ושמן על גבי מוך שעל גבי מכה בשבת. ואילו רב התיר לתת אפילו על המכה עצמה. תרץ את הגמרא תמנמי, גם בברייתא הזו הטעם אינו משום שחיקת סממנים, אלא משום חשש סחיטה של המוך. ויהיה הגמרא ראיה לשמואל, תניא כבתי דשמואל, אין נותנין חמין ושמן על גבי מכה בשבת, אבל נותנין חוץ למכה ושוטט ויורד למכה. דנה הגמרא בנתינת מוך על מכה בשבת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נותנים על גבי המכה מוך יבש, פיסת בד רך ויבש וספוג יבש, לפי שאינו מרפא, אלא מגן על המכה שלא תסרט מבגדיו הקשים, אבל לא גמי יבש. עשב הגדל על שפת הנער, כשהוא יבש לא נותנים, ולא כתיטין, חתיכות בגדים דקות יבישין, לפי שאילו מרפאים את המכה וגזרו חכמים משום שחיקת סממנים. מקשה הגמרא, הקשיא, קיימת סתירה בברייתא, מכתיטין הכתיטין, ברישא התירה הברייתא לתת מוך יבש וחתיכת בגד על המכה, ובסייפה נאמר שאסור לתת קטיטין, שגם הם חתיכות בגדים על המכה. תרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הרי של הסייפה. הסייפה שאוסרת לתת קטיטין על המכה מדברת בחדתי, בחדשים שלא ניתנו מעולם על מכה שהם מרפים. הרי שמתירה לתת מוך מדברת בעתיקי, בישנים, שכבר ניתנו בעבר על מכה ושוב אינם מרפים. אמר הבאש, מאמינה, מוכח מכאן, אני קטיטין, מסו. אותם חתיכות בד מרפים את המכה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים קוף למד ג' קוף למד ד' במסכת שבת, על ידי הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע צריך פסוק ללמד שמילה דוחה צרעת, הרי אינו מתכוון אלא למול ודבר שאינו מתכוון מותר? שאלה שנייה, מדוע היה צריך להשמיענו שהלכה כרבי עקיבא בקורבן פסח, אחר שכבר שמענו שהלכה כמותו במילה? שאלה שלישית, מדוע צריך המועל ללעוס את הכמון בשיניו, הרי התינוק הוא חולה שיש בו סכנה? הסבריהם של רשי והתוספות. שאלה רביעית, מניין שצריך להדר את המצוות? שאלה חמישית לאבא שאול, כיצד דורשים את המילה ואנווהו שיש להידמות לקדוש ברוך הוא? שאלה שישית, מדוע אין הוכחה מכך שמתירה המשנה למצוץ בשבת שיש סכנה בלא מציצה? שאלה שביעית, מדוע סינון הביצה בחרדל אינו נראה כבורר? שאלה שמינית, מדוע מותר למתק חרדל בגחלת? שאלה תשיעית, האם מותר לגבן ביום טוב ומדוע? והשאלה האחרונה, למי מתכוון אביי כשהוא אומר, אמרה לי אם? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בסייעת הדשמיא ענקית. היום הזה בדפים קוף למד ג' וקוף למד ד' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפינה הזו אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה בדפינו היומי. מהו לעשות חוטי צמר בכסות של פשטן או חוטי פשטן בכסות של צמר אף על פי שהוא לבן לבדו בלא תחילת? בדין הוא שיהיה מותר, שהשעטנז מותר לעניין ציצית, שהרי התחילת צמר הוא, ומטילים אותה לפשטן. ומפני מה אין עושים כן? משום שאפשר לעשות על לבן שלה ממינה. וכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם יכול אתה לקיים את שתיהן, הרי מותר, ואם לאו יבוא עשה ויתחה את לא תעשה, וכאן אפשר לקיים את שתיהן. כל המכשירים שאין דוחים שבת, גם יום טוב אין דוחים, חוץ מזה ששוחקים כמון ביום טוב הועיל וראויים לגדירה וכן טורפים ליין ושמן. שחיטת הפסח וזריקת דמו ומיחוי קרבה והקטר חלביו דוחים את השבת, שאי אפשר לעשותם קודם שבת שהרי קבוע לו זמן שנאמר במועדו. אבל הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו בכלי, אינם דוחים את השבת שהרי אפשר לעשותם קודם השבת, וכן צלייתו והדחת קרביו, אינם דוחים את השבת שהרי אפשר לעשותם לאחר השבת. עושים כל צורכי מילה בשבת, מועלין ופורעין ומוציצין ונותנין עליה, הספלנית וכמון. יש אומרים שמותר למצוץ בספוג אפילו בשבת, ויש אומרים שמציצה היא דווקא בפה ולא על ידי דבר אחר, שימציאו הרופאים החדשים. הרוחץ פניו ולא נקבם יפה, פניו מתבקעות, או עולה בהם שכין ורפואתו לרחוץ הרבה במי סילקה. אין מסננים החרדל במסננת שלו ביום טוב מפני שנראה כבורר, אבל נותנים ביצה במסננת של חרדל והוא מסתנן מאליו. ואם מסננו על ידי דבר אחר שלא כדרכו, מותר. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית על שני חלקיה. החלק הראשון, אילו משניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ת' משנה ג', וחייבת במעשרות השדה שנזרעה תרומה, תבואתה חייבת בתרומות ומעשרות. ובמעשר אני בשנה השלישית ובשנה השישית של שמיטה, טעמו לפי שגידולי תרומה כחולינה מן התורה, אלא שחכמים גזרו שיהיו אסורים באכילה לזרים כתרומה. ועניי ישראל ועניי כהנים, נוטלים מעשר אני ועניי ישראל מוכרין את שלהם לכהנים בדמי תרומה. והוא הדין לוי המקבל מתבואה זו מעשר ראשון שמוכרו לכהנים בדמי תרומה, והדמים שלהם שהדמים חולינם, החובד גידולי תרומה אילו במקלות, במקום לדוש אותם על ידי בהמה, הרי זה משובח שלא יצטרך לחסום את פי הבהמה כשתדוש, שכן אסורה היא לאכול בתרומה פרט לפרתו של כהן, שמותרת בדברים שאינם מיוחדים למאכל אדם. והדש גידולי תרומה, כיצד יעשה, תולה כפיפות סלים כלואים בצווארי הבהמה שדש בה, ונותן לתוכן לתוך הכפיפות מאותו המין של גידולי התרומה שהיא דשה. כגון שאם הם חיטים נותן לתוכם חיטים של חולין, ואם הם שעורים נותן שעורים. נמצא לא זומם את הבהמה, כלומר אינו חוסם את פיה, שהרי אוכלת מאותו המין ולא מאכיל את התרומה לבהמה, שמין החולין שבכפיפה תלויה בצווארה היא אוכלת. מסכת תרומות פרק ת' משנה ד', גידולי תרומה, תרומה דינם כתרומה שאסורים באכילה לזרים מגזירת חכמים, כמו שהזכרנו שגזרו משום תרומה טמאה שביד הכהן, שלא ישנה אצלו כדי לזורעה ויבוא לידי תקלה שיוכל ממנה בתומתה. וגידולי גידולין, אם חזר וזרה את גידולי התרומה, חולין, גידוליהם דינם כחולין, אבל הטבל תבואה שלו הופרשה ממנה תרומה ומעשרות, ומעשר ראשון שלו נטלה ממנה תרומת מעשר וספיחי שביעית, מה שגדל מן הזרע, שנפל באדמה לפני שביעית, ותרומת חוץ על הארץ שאינה אלא מדברי סופרים, והמדומה, תרומה שנתערבה בחולין, ואין בחולין מאה חלקים כנגד התרומה והביקורים שצריך להביאם למקדש ולתנם לכהן, גידוליהם חולין, כלומר, שכל אלו אם נזרעו אין דין גידוליהם, כי עיקר הזרעים שגדלו מהם, ומותרים הם שלא גזרו חכמים עליהם. גידולי הקדש ומעשר שני, כגון אזורי הסעה של הקדש או של מעשר שני, וגדלו כמה סעין חולין. הגידולין חולין הם, אף בדבר שאין זרעו קלה, ופודה אותם את כל הגידולים בשעת זרעם, כלומר בדמי הזרע, כפי שוויו בזמן שזרעו, היינו בדמי הסעה שזרע. זהו החלק הראשון של המשנה היומית שלנו, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, עם מפעל המשנה היומית קביעותה, בו אנו לומדים את המשניות כסדר השס, ואנחנו אוחזים בסדר קודשים, מסכת תמיד, פרק ז' משנה ד'. המשנה מלמדת מהו השיר שהיו הלווים אומרים בכל יום מימות השבוע בשעת ניסוך היין. השיר שהיו הלווים אומרים במקדש בשעת ניסוך היין ביום הראשון בשבוע היו אומרים את המזמור הפותח בפסוק בתהילים חב ד' להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, כי הוא היום הראשון למעשה בראשית. ביום השני היו אומרים את המזמור הפותח בתהילים ממחת גדול השם ומהולל מאוד ביר אלוקינו הר קודשו, כי ביום השני למעשה בראשית נחלקו המים והיה רקיע בין מים למים ונתעלה השם וישב במרום כדוגמת השראת השכינה בירושלים ובהר הבית. ביום השלישי היו אומרים את המזמור הפותח בפסוק אלוקים ניצב בעדת כל בקרב אלוקים ישפוט, כי ביום השלישי לבריאה נראתה היבשה שעליה עומדים הדיינים לעשות דין. ברביעי היו אומרים את המזמור הפותח במילים אל נקמות השם אל נקמות הופיעה, כי ביום הרביעי לבריאה נבריאו השמיים והירח והכוכבים שעתיד הקדוש ברוך הוא להינקה מן העובדים להם. בחמישי היו אומרים את המזמור הפותח בפסוק ארנינו לאלוקים וזינו אריו לאלוקי יעקב, כי ביום החמישי לבריאה נבריאו מינים שונים של בעלי חיים שהרואה אותם משבח ומפאר את הקדוש ברוך הוא. בשישי היו אומרים את המזמור הפותח בפסוק השם מלאך גאות לבש, כי ביום השישי לבריאה נשלמה בריאת העולם, וביום זה נברא האדם המכיר את רוממות מלכות השם. בשבת היו אומרים את המזמור הפותח בפסוק מזמור שיר ליום השבת, כי הוא מזמור שיר המתייחס לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת, לזמן הנקרא יום שכולו שבת, שיהיה העולם כולו חרב ואין בו אדם, וישבטו כל המלאכות כדוגמת יום השבת ומנוחה לחיי העולמים. הקדוש ברוך הוא נקרא חיי העולמים, כי הוא נותן חיים לכל, כנאמר בספר נחמיה, ואתה מחיה את כולם. זו המשנה החותמת את מסכת תמיד שבסדר קודשים, ומיד נלך מחיל אל חיל, ונלמד את המשנה הפותחת את מסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת מידות שבסדר קודשים. כהקדמה לתיאור תבנית בית המקדש, עוסקת המשנה בעניין שמירת בית המקדש, והמשנה מפרטת את המקומות שבהם עמדו הכהנים והלוויים לשמור בבית המקדש. אומרת המשנה הפותחת את מסכת מידות בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, בבית אבטינס ובבית הניצוץ ובבית המוקד, והלוויים שומרים ב-21 מקום. חמישה לוויים על חמישה שערי הר הבית, ארבעה לוויים על ארבע פינותיו של הר הבית, מתוך אובי החומה. חמישה לוויים על חמישה שערי העזרה, וארבע לוויים על ארבע פינותיה של העזרה, מבחוץ מצדם החיצוני של כתליה. ולוי אחד בלשכת הקורבן, ולוי אחד בלשכת הפרוכת, ואחד לאחורי בית הפרוכת, דהיינו מאחורי קודש הקודשים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמיא הענקית. היום הזה, יום שישי כ"ה בתמוז תשפ"ה, ערב שבת קודש, פרשות מטות מסעי, חזק חזק ונתחזק עם חתימת ספר במדבר, ושבת מברכין את ראש חודש מנחם אב הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, שיחול ביום רביעי הבא עלינו לטובה. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דפים קל"ג וקל"ד במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש ומלא בשורות טובות. יום ראשון, זך בתמוז, כ"ז בתמוז תשפ"ה, ונלמד את דף קל"ה במסכת שבת. ליקורים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. חזק חזק ונתחזק. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. ממקור הברכה. חלכם לא ראיתה, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.